עולים מהנוער, אוהדים צעירים מביאים פרשנות ספורט בוגרת. ניתוח מקצועי, נקודת מבט אובייקטיבית וסיפורים מרתקים מהשטח. עורך ומגיש אילון ברם.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השמיני של הפודקאסט עולים מהנוער. התכנסנו לפרק הזה כדי לדבר על השבועיים הפשוט הזויים שעברו על הנבחרת. זה התחיל בפספוס נגד סקוטלנד, נמשך עם עוד משחק אנמי מול הצ'כים, ונגמר כמו שרק ערן זהבי יודע לסיים משחקים, עם ניצחון דרמטי ומלא תשוקה. לצלנו כאן היום אורח מאוד מאוד מיוחד, קוראים לו רם לוי, ואני מתרגש לארח אותו כאן. רם, אוהד מכבי נתניה שרוף, אח בלב, הוא גם אוהד מנצ'סטר יונייטד, אבל אני מתרגש בעיקר כי הוא אנליסט מקצועי, בוגר קורס, וכרגע במחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה. מעניין, רם.
מעולה, מעולה, בוקר טוב.
איך זה לעבור מאחורי המסך, להיות מאחורי הצללים למאחורי המיקרופון?
וואלה, אם לומר את האמת, מרגש בטירוף. אתה יודע, כל הזמן הזה שאתה שומע בפקקים פודקאסטים על ספורט ועל כדורגל, ואתה כאילו אתה מגיב לה, תוך כדי שידור, ואתה אומר, וואלה, יום אחד אני גם ארצה להיות שם, אז זה סוג של סימון וי. אז אני ממש מתרגש.
איזה כיף לשמוע, וזו רק ההתחלה, אבל זה בהחלט כיף. אתה גם תראה תכף בהמשך. לפני שנעבור לדבר על הנבחרת ועל מהות הפרק, רם, אני רוצה שתספר למאזינים על עולמו של האנליסט. אז זה שם נורא מפוצץ, ובשנים האחרונות זה הופך ונהיה יותר פופולרי, אני מכיר יותר ויותר אנשים שהולכים להיות אנליסטים. ספר לנו איך התחלת, איך הגעת לתחום, מה עושים בתור אנליסט.
אוקיי, שאלה מאוד 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 רחבה, אם לא אמרת האמת. איך אני הגעתי לתחום הזה? שמע, מהיום הראשון שאני קצת מבין כדורגל, אני משחק פוטבול מנג'ר בשנת 2006. כל משחק של מכבי נתניה ושל מן יונייטד, אני, לפני שאני הולך לראות, סתם הולך לראות את המספרים, טיפה סטטיסטיקה, איזה מערכים עלו, מי שיחק. זה תמיד תחום שמשך אותי, התחום הזה של המספרים, של ניתוח המשחק, לאו דווקא לראות את הגול או לראות את הדאבל פאס. ועם השנים, אתה יודע, אתה נחשף יותר, וגם במיוחד בעידן של היום, של הפייסבוק והאינסטגרם והרשתות החברתיות, המידע היום הרבה יותר נגיש לכולם. איך הגעתי לתחום הזה? ראיתי פרסומת, קפץ לי בפייסבוק, שמכללת ספורט פאנל, שיש היום בארץ קורס אנליסטים וסקאוטינג, מאושר על ידי מנהלת הליגה. סתם נכנסתי לראות, במקרה גם זו הייתה כתבה על פאטוס בצ'יראי, איך הוא הגיע למכבי נתניה. ובגדול, הוא הגיע דרך סקאוטינג, אבל לאו דווקא סקאוטינג שטעם את המשימה. הוא הגיע דרך סקאוטינג, שהסקאוט פשוט, זה קפץ לו בעין, ואנחנו מדברים על מכבי נתניה של תחילת 18-19, ערן לוי עוזב, דיה סבא משחק שני מחזרים ועוזב, כל השנים למכבי נתניה יש חלוץ מהיר, ופתאום הגיע פאטוס בצ'יראי, שזה game changer, זה משנה את כל הטקטיקה, ופשוט האנליסט הזה הבין שזה שחקן שיכול לשנות את הקבוצה, את המעמד, את היכולת שלה, גם התחיל את העונה בצורה קטסטרופלית, אתה בטח זוכר את ה-5-0 הלא פשוט הזה במחזור הראשון, היינו צריכים איזה שינוי, וזה באמת הביא את השינוי, והוא פשוט קלט בעין שלו, שזה שחקן שיכול לעשות המון שינויים, וצריך להציע את זה למאמנים, לפני שמדלדפים הלאה, וככה הוא הגיע, ודרך הפרסומת הזאת אני הגעתי לקורס. קצת חקרתי לפני על העולם הזה, הקורס עשיתי אותו, סיימתי אותו, ממש 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 בתחילת הקורונה, למזלי, אז היה לי רק שיעור אחד בזום. מי שהעביר את הקורס זה אורי קופר, היום מפרשן בוואן, כתב ספורט בידיעות אחרונות, בעבר עבד בחברת סקאוטינג של פיני זהבי, הסוכן העל, והתחלתי את הקורס. הקורס היה מאוד מעניין, מאוד מגוון, אתה פתאום צולל לתכנים שאתה לא חשבת שתגיע אליהם, גם בעולמות הסקאוטינג וגם בעולמות האנליזה. כלומר, מה עושים בשביל להבין שהשחקן שאנחנו רגע רוצים, זה באמת השחקן שמתאים לנו, גם, אני נגיד לוקח דוגמה גם מבחינה אחרת, האם הם יודעים לנו מה המצב המשפחה שלו, וכו, כל הנושאים האלה הם נכנסים ממש 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 לשיקול שהאם אנחנו מביאים את השחקן או לא, וגם בתחום האנליזה של ניתוח המשחק, הבנת המשחק, אתה פתאום רואה את המשחק בצורה אחרת, אני יכול להגיד לך ב-100% שמהיום שסיימתי את הקורס, אני רואה את הדורגל בצורה אחרת.
מה לדוגמה השתנה בראייה שלך?
אני יותר מחפש לראות תבניות התקפה של קבוצה. אני מחפש לראות מה הם מנסים לעשות בהגנה, איך הם מגינים, באיזה מערך הם עולים, איך הם מתכננים ליריבה. כאילו, אני בעיקר רואה את זה על מכבי נתניה. עכשיו יש שינויים מאוד גדולים, אבל זה חידד לי את החוש להסתכל על דברים שהם לאו דווקא אופטי שאתה מסתכל עליהם, כמו השחקן הזה נתן פס יפה, או הוא בעט יפה לשער, אלא טיפה יותר לצלול. ובכללי אנליסט, זה מושג שהוא יחסית חדש בכדורגל הישראלי, כי אנחנו, כרגיל, אנחנו לג אחד אחורה בסיפור הזה, אין מה לעשות, גם בספורט. אפשר להקביל את זה היום למה שקראו אז לדן שמיר מאמן לפטופ, אם אתה זוכר.
כן.
שהיה יושב על הלפטופ. אז אנליסט זה הרבה לאן שהמועדון והמנהל המקצועי והמאמן לוקחים את זה. כלומר, אנליסט יכול להיות אחד שמכין את הקבוצה למשחק הבא. אנליסט יכול להיות אחד ששם דגש על שחקן מסוים ומשפר אותו. אנליסט יכול להיות אחד שמכין את הקבוצה שלנו, כאילו מתקן את הקבוצה שלנו אחרי המשחק הקודם. זה המון לב שהמאמן לוקח את זה. בגדול, אנליסט, התרגום זה מנתח.
רם, כמה משרות אנליסטים יש לדעתך בליגת העל בכל קבוצה?
לדעתי היום בליגת העל יש אנליסט בשכר לכל קבוצה. לא יודע מה גובה השכר, אני מניח שזה משתנה לפי גובה התקציב של הקבוצה. בליגה לאומית אני יודע שיש אנליסטים בליגה לאומית, אני גם יודע שיש אנליסטים בליגה א', אבל זה הכל, 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 עניין של מה המנהל המקצועי והמועדון רוצה. אם הוא רוצה להשקיע או לא רוצה להשקיע, אם הוא מאמין בתחום הזה או לא מאמין בתחום הזה. אנחנו בכדורגל הישראלי, יש לנו נטייה טיפה לא לקבל רעיונות חדשים ולא להשתכלל. אבל אני יכול להגיד לך שהיום, בליגת העל, לכל מועדון יש אנליסט.
כל מועדון יש אנליסט אחד. אמרת לאן שהמנהל המקצועי לוקח, בהנחה ויש מנהל מקצועי.
בהנחה ויש מנהל.
לדעתי לרוב קבוצות הליגה בכלל. אין שזה
או שהמנהל המקצועי זה הבעלים.
כן, כן, כן. כלומר, אין הפרדה בין הבעלות להנהלה המקצועית. באירופה, נגיד בפרמר ליג, כמה אנליסטים אתה מעריך שיש לכל קבוצה? 4, 5, 10?
אני חושב שזה לא במספרים האלה. אני חושב שלקבוצת הבוגרים יש צוות אנליסטים, שבתוך הצוות יש כאילו טקטיקות כאלה של צורת אנליזה והתמקדות אחרת. יש צוות להתקפה, יש צוות להגנה, יש צוות הקישור, יש צוות שאחל על 1,000, כאילו על כל נושא במקרש יכול להיות לך אנליסט. אני לא יודע את המספרים המדויקים, אני יכול להגיד לך שבאירופה, באנגליה ובגרמניה ובהולנד ובספרד ובאיטליה, הנושא הזה הוא מאוד 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 חשוב למאמנים, מאוד חשוב למאמנים.
חד משמעית, זה איזושהי מהפכה שעברה באירופה, גם ב-NBA, דרך אגב, ככה גולדן סטייט זכתה באליפויות שלה, ככה ליברפול הביאה את האליפות וליגת האלופות. קבוצה שלא מאמצת את דרך הניתוח החדשה הזאת של המידע, פשוט נשארת מאחור, ואנחנו חווינו את זה על בשרנו באופן מאוד מאוד כואב, על מנצ'סטר יונייטד, שידוע שהמנהל המקצועי שלה, שלא במתחום הכדורגל, וזה הסיבה לתוצאה הזאת, פשוט לא פתח מחלקת אנליזה בשנים האחרונות ביונייטד, ובגלל זה הוחתמו שחקנים שלא מתאימים לשיטת משחק, העריך חוזים לשחקנים שלא הגיע להם להעריך חוזה, וגם שילמו אובר פרייס, לשחקנים שלא שווים את זה, יש דוגמאות רבות, ככה שזה, ברור שזה הולך ותופס יותר מקום בכדורגל העולמי. עיד, כמה קורסים יש בארץ?
אלף, אני אתחיל ואומר שמנצ'סטר יונייטד משלמת הרבה יותר ממה שהיא צריכה, הרבה יותר מהאוברפרייס שאמרת, ואני גם חוזר על השאלה הקודמת, זה לי מרגיש סוג של פרימיטיביות מבחינת הכדורגל הישראלי, כי הרי הטכנולוגיה הזאת והאנליזה, זה סוג של הייטק, ואנחנו פשוט מתקשים לקבל את זה. יש שם המון אתרי סטטיסטיקה והמון אתרי, קוראים לזה טאגינג בשפה המקצועית, של אתה יכול פשוט לדגום את הקטע הספציפי מהווידאו הספציפי שאתה רוצה ולנתח אותו. ובכדורגל ישראלי אנחנו קצת מאחור בסיפור הזה, וזה מאוד חורה לי.
אתה שוקל לעבור לאירופה בשביל זה? לפתח קריירה בתחום?
כן. מבחינתי גרמניה זה סוג של האוניברסיטה הגדולה של התחום הזה. גם לא אשקר שאני מכיר כמה בארץ שגם מתכננים. פשוט בארץ אנחנו, לוקח לנו זמן עד שאנחנו מתניעים את את התהליכים הטכנולוגיים, ורואים את זה. אין ספק שרואים את זה.
לגמרי. תגיד, כמה הסמכות יש לזה בארץ?
אני יודע שהיום, יש א' את הקורס של מכללת ספורט פאנל, שאני למדתי בו, והוא מאושר גם על ידי מנהלת הליגות. אני יודע שיש לבנאדו ודן רומן קורס, אני יודע שיש גם לאורי גוטמן קורס, אני חושב שזה מסתכם בזה. כן, אני חושב שזה די מסתכם בזה. שלושה.
מדהים, מדהים. לאנשים שאוהבים ספורט ולא יוצא להם להתעסק באימון, האנליזה זה תחום כל כך מרתק ורחב, אני עוד לא מכיר את כולו, אתה יודע הרבה יותר ממני, למה שאני מעריך ומה שעשה לי לבדוק בעצמי. אני מקווה שזה ילך ויצבור יותר תוצאה בארץ ויתנו לזה יותר מקום. כדורגל הישראלי יכול רק להרוויח את זה. נגיד את זה ככה. יאללה, פרופו כדורגל הישראלי, באופן נתחיל לדבר על הנבחרת שלנו. קצת רקע, על מה היה לנו בשבועיים הזויים האלה? הנבחרת כרגע מקום 93 בדירוג הנבחרות העולמי, 38 בדירוג הנבחרות האירופאיות. נציין שביורו הקרוב יש 24 משתתפות, כבר אנחנו לא יכולים לעלות ליורו הקרוב, ובאונדיאל הקרוב יש 13 משתתפות בלבד מאירופה. אז לפני שנדבר על המשחקים עצמם, נכיר המון חברים ואנשים מתחום הכדורגל שפשוט אין להם מושג מה האופציות שיכולות להיפתח מליגת האומות, מהי ליגת האומות, מה המהות שלה, ואיך היא קשורה ליורו ולמונדיאלים. אז רם, בוא ספר לנו בעצם מה זה הטורניר.
אוקיי, אז דבר שמפני שנתחיל לדבר על הנבחרת וליגת האומות ומה זה כל הדבר הזה, וידוי קטן למאזינים שלנו, אני אוהד נבחרת ישראל מהיום הראשון שנולדתי, הייתי במשחקים של הנבחרת בחול, ואני פטריוט מלידה, לכן כל מה שאני אומר עכשיו יכול להישמע כביקורת מאוד 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 חריפה על הנבחרת, אבל זה לא מהמקום של אנטי, זה פשוט מהמקום של אני רוצה שיהיה פה יותר טוב. אז זה הערה קטנה לפני שאנחנו מתחילים. ולגבי ליגת האומות, טורניר שהתחיל בשנת 2018, הרעיון הסופי שלו קופש, אני חושב שאחרי המונדיאל ב-2014, UEFA הבינה בעצם שאין כל כך מטרה ואין תכלית למשחקי ידידות שיש. תמיד יש כזה, פתאום יש משחק מוקדמות, אבל אנחנו בבית של חמש קבוצות, אז יש נבחרת אחת שהיא משחקת, אז היא עושה משחק ידידות כזה נגד נבחרת שהיא לאו דווקא קשורה היא לא בהיבט שלנו, אנחנו לא מתמודדים איתה. המון דוגמאות לזה, שחקנו נגד צ'ילה אם אני לא טועה, שחקנו נגד נבחרות כאלה שבאמת אין לנו מה לחפש במשחקים נגדם, כי עד כמה שזה עצוב, אנחנו לא מגיעים לטורנירים הבינלאומיים.
אז לגמרי.
אז UEFA החליטה שהיא בעצם מקימה טורניר. המהות שלו זה משחקי ידידות, אבל עם מטרה ועם תכלית מסוימת. הליגה עצמה מחולקת לפי דרגים, דרג א', ב', ג' וד', והדרגים האלה מחולקים בעצם לבתים, הקבוצות ביניהם משחקות רק בתוך שלב בתים ובתוך הדרג, ואפשר ככה גם לעלות בדירוג של וופה, לא בדירוג של פיפה, בדירוג של וופה, וגם אנחנו יכולים להגיע בצורה יותר פשוטה ויותר קלה למשחקים על עלייה לטורנירים גדולים, מה שאנחנו לא מצליחים להגיע כבר שנים לפלייאופים מהמוקדמות.
זאת אומרת, ליגת האומות, א' מהווה תחליף למשחקי ידידות, ב' המשחקים הנכנסים לדירוג של הנבחרות, ג' היא מהווה תחליף לעלייה דרך המוקדמות. כלומר, עכשיו אפשר לעלות דרך המוקדמות, ליורו ולמונדיאל.
נכון, היא לא מהווה תחליף, כי גם יש משחקי מוקדמות, אבל אתה, בדיוק, אתה יכול להגיע בצורה קצת יותר קלה. כאילו קיבלת תוספת זמן במבחן.
הבנתי, ועכשיו בואו ניכנס ספציפית ונבין איך ישראל יכולה לעלות דרך ליגת האומות ליורו ולמונדיאל. יורו כבר עבר, אז בואו נדבר.
אוקיי, אז דבר ראשון, הרבה לא ידעו, וגם אני עד הזמן האחרון, לא הבנתי איך בעצם הגענו למצב שאנחנו משחקים נגד סקוטלנד בחצי גמר, ואז מול המנצחת נגד סרביה או נורווגיה, והמנצחת בגמר הזה עם כרטיס ליור. אז טיפה חקרתי והלכתי לקרוא. אנחנו הגענו למשחק הזה בגלל שאנחנו סיימנו בדירוג שלנו בין ה-16 הנבחרות שלא השיגו כרטיס ליורו דרך המוקדמות בליגת האומות. עכשיו אני יודע שאמרתי משהו שנראה כמו איזה נוסחה מטורפת במתמטיקה, אבל זה לא כזה מורכב. בסך הכל דרג א' ודרג ב' ברובו יעלו ליורו, מכיוון שהם סיימו מקום ראשון שתיים במוקדמות.
מוקדמות יורו.
ובעצם מה שנותר, כרטיסים שנותרו ליורו, 4 כרטיסים, זה יהיה מפלייאוף, שמורכב מה-16 הנבחרות הכי טובות בליגת האומות. כלומר, כן, נגיד בדרג א' היה את איסלנד, ודרג ב', אני חושב שבוסניה, סלובניה לפי דעתי, ואז הגענו בעצם, כי סיימנו ב-16 הנבחרות הראשונות. עכשיו למונדיאל. למונדיאל, כמו שאמרת, יהיו רק 13 נציגות מאירופה. 10 הנבחרות שסיימו ברשות הבית במוקדמות יעלו באופן אוטומטי. הסגניות הן בעצם מגיעות לפלייאוף, שמהפלייאוף הזה, כרגע אנחנו על 10 קבוצות, יש עוד 2 כרטיסים מליגת האומות. שני הכרטיסים האלה מליגת האומות זה בעצם שתי הנבחרות שסיימו בין בין 16 נבחרות שהן לא השיגו כרטיס. כמו עכשיו, אם היו. אז דבר ראשון, אנחנו כנראה נצטרך לסיים ברשות בית, כי אם לא נסיים ברשות בית, סביר, סיכוי מאוד נמוך שנצליח להשיג כרטיס. נכון?
שלא נהיה בין ה-16.
זה
עכשיו כן. יחסית פשוט
רק צריך לנצח, שזה החלק המורכב.
שזה החלק כן, היותר מסובך. זאת אומרת, זה עובד אותו פורמט, נגיד ביורו, הנבחרות שסיימו במקומות 1 ו-2, עלו אוטומטית, ואז היו עוד 4 כרטיסים, נכון? זאת אומרת, היו 10 בתים, 20 נבחרות, סיימות 1-2, עלו, ו-16 מליגת האומות שלא עלו, התחרו על 4 כרטיסים, סך הכל 24, במודיאל, 10 בתים, מקומות 1 עולים.
נכון, כל המקומות הראשונים.
כל המקומות הראשונים. 2 עושים פלייאוף.
נכון, ואליהן מצטרפות עוד 2 נבחרות, שהן
דרך ליגת האומות.
כביכול, אלה שמחכות בתור, להיכנס לפלייאוף. עכשיו, הפלייאוף הוא יורכב מ-12 נבחרות, יהיו עוד 3 כרטיסים מהפלייאוף הזה, והפלייאוף יחולק בין 12 נבחרות, יחולק לבתים של 4, וכמו שמה שהיה עכשיו בפלייאוף העלייה ליורו, חצי גמר וגמר, ככה 3 כרטיסים.
יאללה, יש לנו את זה. למונדיאל כמובן, בגלל שיש 3 נציגות, יהיה הרבה יותר קשה להגיע. אנחנו נזכיר שישראל מבין נבחרות וופה, כלומר מבין נבחרות האירופאיות, במקום ה-38. עכשיו אחרי שאנחנו יודעים מהקריטרונים לעלייה, בואו בעצם ננתח את שלושת המשחקים שראינו. סקוטלנד היה בהקשר של היורו, כלומר בפלייאוף של היורו, וצ'כיה וסלובקיה ראו דרך ליגת האומות, שלמעשה היו חסרי חשיבות, כי סיימנו את ההתמודדות שלנו בהפלה ליורו.
אני לא יודע אם להגיד חסרי חשיבות, כי הרי למשחקים האלה של צ'כיה וסלובקיה, בדיוק.
יש חשיבות לדירוג, כאילו. כן, כן, ברור, ברור. זה מובן מאליו, סבבה. רם, בוא ספר לנו איך התרשמת מהמשחק.
אוקיי, למשחק נגד סקוטלנד, אני אגיד את האמת, שהרגשתי באותו שבוע ובמיוחד באותו יום, כאילו שזה אירוע שהוא לא חוזר, איזה משהו חד פעמי. דיברו על זה בתקשורת המון, דיברו על זה בכל התוכניות, ולדוגמה שדיברתי עם אבא שלי, הוא אמר, אני ממש מרגיש כאילו אנחנו בפלייאוף נגד דנמרק בשנות 2000. אז הרגיש פתאום איזה וייב שלא היה סביב הנבחרת המון 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 זמן, כי הרי אנחנו המון זמן לא הגענו באמת למשחק שהוא הכל או כלום. אז כשאתה מגיע עם בילדאפ כזה למשחק, אתה... הראייה שלך של המשחק והצפייה שלך היא מלאה בתשוקה, היא מלאה בלחץ, היא מלאה באדרנלין, אתה ממש מרגיש כאילו אותה באצטדיון. אני אגיד לדוגמה, בקרן שהייתה בדקה 119, אני יצאתי מהבית, כי הייתי בטוח שאנחנו נקבל גול. אני באמת יצאתי מהבית, ועוד ראיתי את אבא שלי מרים את הידיים, כאילו אנחנו מקבלים גול, סימן לי מעט כזה, הכל בסדר, באמת הייתי בטוח שאנחנו מקבלים את הגול הזה. עכשיו, לגבי המשחק, באמת בתור צופה, בתור רועד הנבחרת, אני מאוד נהניתי, ראיתי באמת מה שאני מצפה משחקני הנבחרת, להילחם עד השנייה האחרונה, לא לוותר, לשחק אגרסיבי, לנסות, להעיז. אבל אני חושב שפשוט אנחנו יותר התמקדנו בלא לספוג את השער הזה, מאשר לכבוש את השער הזה, וזה היה ניכר לעין. אני חושב שכולם ראו את זה, להבדיל המשחק נגד סלובקיה. עכשיו, אם נלך, בוא נלך לפי חוליות. בשער מבחינת מרציאנו, שום טענה. הוא היה רגוע, הוא הרגיע את ההגנה, למרות שהיה שם איזה כדור שהוא יצא, והוריד איזה 3-4 שנים מהחיים לכולנו. נתן שקט להגנה, וגם במשחקים כאלה, אני בתור איש מקצוע, הייתי מעדיף שישחק, אולי הוא לא השוער הכי טוב, אולי אריאל ארוש יותר טוב ממנו, ואולי איתה מרציאנו יותר טוב, אבל הוא משחק כל יום, כל משחק, כל אימון הוא ברמות האלה, הוא מתמודד עם השחקנים האלה, הפיזיות שהוא מתמודד איתה, זאת הפיזיות, והוא גם, בוא נגיד את האמת, הוא משחק, אין פה ליגה. מבחינת ההגנה, המערך, אני באמת מפציר בכל המפגינים שמפגינים היום בבלפור וברחובות, לקחת, להקריב הפגנה אחת, וללכת ולהפגין מול המשרדים של התאחדות לכדורגל, מספיק עם ה-5-3-2, המערך הזה, הוא פשוט לא מתאים לנו. בוא נתחיל מזה, שיש לנו... במערך 5-3-2 יש לנו שלושה בעלמים. עכשיו, ב-5-3-2 אנחנו צריכים שהבעלמים שלנו ידעו להניע כדור, הם יהיו מהירים, והם ידעו להתמודד לפעמים עם סיטואציה שאין להם מגן למסור לו מצד ימין או מצד שמאל. אין לנו 1.5 טוב כזה, אז למה להתעקש לשחק עם שלושה?
מצד שני, במשחק הזה שחשוב לו לספוג גול וחשוב לו להתפרק, עוד בלם מאבד את ההגנה. כלומר, לעלות עם ארבעה, ואתה פחות, אתה יותר חשוף הגנתית. זאת אומרת, חמישה שחקנים בהגנה, זה משהו ש... דרך אגב, לא ראינו את זה הרבה זמן בנבחרת, מאז הרצוג, רק הרצוג הביא את זה לראשונה. וההגנה...
אתה צודק? התייצבה במשחק הזה. אז זה ספציפית למשחק הזה. אתה צודק ב-100%. אבל, כשהם משחקים בהגנה, אילן טיבי, שירן ניני, והבלם השלישי שם ניר ביטון. זה שלושה בלמים שהם לא מתורגלים אפילו בקבוצות שהם לשחק בשלושה בלמים. ובשלושה בלמים האלה אתה חייב תיאום מטורף בין הבלמים, ואנחנו ראינו שאנחנו קיבלנו גול, אנחנו קיבלנו גול 16 משחקים ברציפות, קיבלנו גול מלטביה בבית. אני לא מזלזל בלטבים, אבל אנחנו מקבלים גול 16 משחקים ברציפות, אולי אנחנו צריכים לשאול עצמנו שאלה, למה אנחנו עולים במערך הזה? הרי אנחנו תמיד מקבלים את הגול הזה, אני חוזר למשחק נגד סלובניה בדיוק לפני שנה, בחוץ. שני גולים שם שקיבלנו על היציאה של הבלם, ולא הייתה סגירה שלו, הוא פשוט יצא, והשאיר חור. סטיילרי מגוויר נגד טוטנהאם.
זאת אומרת, שלדעתך עדיף להשקיע את השחקן הנוסף הזה בקישור ההתקפה, באיזה מערך אתה ממליץ למאמן לשחק עם השחקנים הספציפיים האלו?
קווים.
וכלומר, דבור וייסמן בחוד,
לא.
איפה זה אבי?
דבור זה
אבי בחוד. דבור זה אבי, באגפים
סולומון. סולומון, ואם לא את הקורונה, אז אולי יונתן כהן, אילון אלמוג, אצילי, אם אנחנו מוותרים על המוסריות. זה מערך שבהכרח אנחנו יכולים לשחק ולבטא את היתרונות שלנו בצורה הרבה יותר טובה. בוודאות.
תסביר.
בוא נגיד ניקח את מנור סולומון, שללא ספק, כולנו מסכימים שהוא שחקן הכי כישרוני בנבחרת, נכון? אתה גם רואה על המשחק שלו, דרך אגב, בסקוטלנד ראו את זה בצורה מאוד 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 ברורה. הוא ניסה כל הזמן לברוח לאגף, כי שם הוא רלוונטי, ואתה רואה את זה גם, גם נגד צ'כיה ראית את זה, וגם נגד סלובקיה ראית את זה. הוא כל הזמן מגיע לאגפים, ושם הוא טוב, דרך אגב. הטלנטה שרצו אותו, הייעוד שלו, שהיה משחק את הכנף הימני ב-3-4-3.
האמת שמנור מקבל את הכדור ב-16, קרוב לקו חוץ, הוא הכי מסוכן, כמו סטרלינג, כמו שחקני קו נוספים, הוא צריך את האחד על אחד הזה, באזור המסוכנים, ולשחרר את הפס לגול.
אני גם אגיד יותר מזה.
ללכת לכיוון השם. וזה חיסרון, בהרכב הנוכחים ב-5-3-2, זה באמת חיסרון שאתה שם אותו באמצע.
אני אגיד יותר מזה, ב-5-3-2, או נקרא לזה 3-5-2, או whatever. כשמנור משחק עוד קשר, היכולות ההגנתיות שלו, יכול להיות שהוא יודע ללחוץ. לא, לא יכול להיות, הוא יודע ללחוץ. הוא משחק באירופה, בקצבים מטורפים, הוא יודע, יש לו את הסיבולת ואת הכושר הגופני, וגם את האגרסיביות, ואנחנו ראינו שמהמעבר שלנו ממכבי פתח תקווה, עד היום, הוא סוס. הוא פשוט, הוא בנוי בצורה okay. פנומנלית. אבל מנור סולומון לא יכול להיות חלק משלישיית קישור ב-5-3-2, שאתה צריך שם, שלושה קשרים, 50-50, שיודעים לעשות גם הגנה וגם התקפה. מה שנקרא בוקס טו בוקס. ואנחנו
פססים
את מנור במערך
הזה. איזה עוד יתרונות יהיו לה, בבו שתיים.
שמחינת קשרים, אתה ראית שביאו אסנת חו, שאני בהחלט חושב שהוא בין השחקנים הגדולים שהיו לנו בדור האחרון, באמת קשר עם יכולות, אני זוכר את המשחקים שלו עוד מהפועל תל אביב בליגה האירופאית, פשוט מעולה, אין לא היה קשר, לא היה קשר כזה וראית שהוא קיבל צהוב, אני לדעתי דקה 30, זה פשוט שיתק אותו. הוא לא יכול להיות אגרסיבי ב-100%, עכשיו ביברס, בוא נגיד זה ככה בלשון המעטה, מהירות זה לא תכונה כל כך חזקה אצלו. אז מספיק שהוא פעם אחת מגיע לטאקל והוא מאחר בשנייה וחצי. זה צהוב שני, וזה שיתק אותו. יותר מזה, זה גם מנע ממנו לעלות קדימה. כי הוא הבין שהוא לא מספיק לחזור אחורה, ויכול להיות שהוא יצטרך כביכול להקריב את הפאול שיצור את המתפרצת, ואנחנו בעשרה שחקנים. אז מבחינת הקישור, אני חושב שביברס לא היה מתאים למשחק הזה, גם ראית, דקה 60 הוא כבר שפך לאגר. אני חושב גם שהוא כבר לא מתאים לרמה, עם כל הצער שבדבר, עם כל הערכה, אני חושב שבירוס לא מתאים לרמה. ואני חושב שמחיית הקישור, היתרונות שבקו 4, השחקני אמצע, יש להם את השחקנים שאיתם בכנפיים והמגינים וגם הבלמים, שהם יכולים להצטרף טיפה קדימה, ויהיה מישהו שיחסה אותם. בקף 3, תחשוב שהם צריכים בעצם לחסות שטח הרבה יותר גדול. 3 קשרים אל מול 4
קשרים. למה בעצם? הבנתי. לא, אבל השני מגנים בעצם שומרים
על... אבל השני מגנים הם בעצם משחקים לשחקני התקפה. הם כביכול הכוח שלך, שאתה מפתיע את היריב מהצדדים. ודרך אגב, דסה וגם חתם עשו את זה מצוין במשחק. אז אני חושב שדסה צריך לקבל איזה מצטיין הנשיא, משהו כזה, על המשחק האירוי הזה.
מול
אחד המגנים השמאליים היותרים שיש כיום בכדורגל העולמי.
בטח. טופ 3.
חוץ מלוקשו.
בטח, בטח, בטח. בטח.
ואנחנו...
שמנמן הזה.
בקו 4, גם אם מגן עולה, יש מי שסוגר אותו. אז אני חושב שבמערך הזה של ה-5-3-2, אנחנו ראינו כל כך הרבה משחקים, שאנחנו קיבלנו את השערים האלה, המעצבנים האלה, דרך אגב, גם נגד סלובקיה. סלובקיה לא באמת הגיעה למצבים. הגול הראשון, נדבר על זה אחר כך, כי זה... צריך לעשות שם תחקיר הרמטכ"ל, על איך באמת מרציאנו קיבל את השער הזה. ו... אך תמיד מקבלים את הגול על היציאה הלא חכמה ולא מבוקרת של אחד הבלמים, ואין סגירה שלו. ואנחנו מקבלים על זה המון שערים. כמו בגול השני, וגם יותר מזה, כמו בגול שנפסל, בדקה ה-90, 89. לא, בעצם זה הדקה 86 לפני הגול של זהבי.
אז 4-4-2 ייצור קצת יותר תאום הגנתי, השחקנים ידעו לחפות אחד על השני יותר טוב בקישור, וזה עשוי להביא לפתרון
חד משמעית, וגם
בעיות שיש לנו.
אני באמת חושב, אנחנו נגיע לזה גם מאוחר יותר בפרק, טיבי וייני, די. די.
לא, אין ספק שצריכה להיות פה, צריך להיות פה חילופי דורות, אנחנו מדברים על טיבי, ייני, נטחו, אאוט, להכניס את ניר ביטון,
יכול להיות שאם הייתי מאמן הייתי משחק עם ניר ביטון כקשר, אולי ליד גולסה. ניר ביטון במהות שלו הוא קשר אמצע, הוא לא בלם.
נכון, לגמרי לגמרי, אבל יש לך די עומס בקישור. אנחנו מדברים גם על אל מקייס שרוצים לשלב אותו יותר, דן גלאזר כשהוא בריא, נטע לוי יכול להיות אחלה אופציה, אבו פני הראה שהוא אחלה אופציה, דור פרץ בכושר טוב, אחלה אופציה, וניר ביטון, זה בלי נטחו. זאת אומרת, כבלמים, מי אתה היית פותח, נגיד, לקראת מוקדמות המונדיאל?
אני חושב שמבחינת בלמים, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל, לא כסיסמה, להתחיל לשלב שחקנים צעירים. אופרי ארד היה מעולה, למרות שהוא שחק מגן שמאלי נגד סלובקיה, אבל הוא באמת היה מעולה. חתם, אני לא זוכר, שחקן עם שליטה בכדור כל כך טובה בהיסטוריה של נבחרת ישראל, ושהוא כאן הגנה
בכלל. ואני גם לא זוכר אתלט כל כך טוב בנבחרת. אתלט, אתלט, חזק, מהיר, בלבל הפיזי של האירופאים. לא זכור לי, גם טל בן חיים שהיה בלם טוב, וגם בן עדו שהיו בלמים
טובים. עכשיו אני אגיד, חתם בכלל להתחיל בתור חלוץ, במסע מחשדוד. זה מצחיק. מבחינת איך אני רואה את רביעת,
לא, אבל כשעולה לבוגרים
הוא שחק במגן, היה במכבי קצת, אשדוד, ואז יצא לסלטיק. מבחינת איך אני רואה את רביעת הגנה, אלי דסה מגן ימני אולי הכי טוב שיש בדור האחרון, בהגנה חתם כבלם, יכול להיות, תעשה חתם סלש ניר ביטון. לצידם, הייתי רוצה לראות את אופרי הרד, אולי את ג'ואל אבו חנה. שחקנים טיפה יותר צעירים, טיפה דם חדש, אני אבחר דבר. ובצד שמאל זה את טלב. אין לנו, כאילו זה...
טלב, טוב אותך.
לראות את קנדיל לשחק בצד שמאל נגד סלובקיה, לי היה קצת מוזר. לא חלילה משהו נגד קנדיל, פשוט זה משחק ראשון שהוא בנבחרת, וזה גם לא העמדה הטבעית שלו.
לגמרי. גולדברג היה בסדר, למרות שהוא לא, אני לא תופס ממנו, אבל הוא היה...
יותר מזה אני אגיד, בשביל מה יש לנו נבחרת צעירה? כאילו, אם אלה שחקנים שאמורים בסופו של דבר להצג את הנבחרת הבוגרת בעוד כמה שנים, אז למה לא, אני לא מצליח להבין למה מפחדים מזה. ודרך אגב, גם הרצוג וגם רוטנשטיינר לא פחדו מזה. לא פחדו מזה.
יאמר לי זכותם. חד משמעי. חד משמעי.
סקוטלנד, אז ההגנה והרוח הלחימה והריכוז. הריכוז היה בשיא, חוץ מהקרן הזאת של סקוט מקטומני, שעשו שם את הרכבת ברחבה, ואני חושב שטיבי פשוט הסתכל שם אחד על השני, הרימו ידיים ולא הבינו מה קרה הרגע, וזה היה גול שהיה שובר אותנו. אני ציפיתי משחקני הקישור של הנבחרת, ומכאן גם לפי דעתי בטענה שלי ש... לא עלינו במערך מתאים. הרי מנור סולומון קיבל שמירה אישית מסקוט מקטומני לכל מקום שהוא הלך. אם מנור סולומון היה ברחבה של נבחרת ישראל, סקוט מקטומני היה איתו. וסקוט מקטומני פתח בתור בלם. ומה זה יוצר? זה יוצר סוג של חלל כזה, שטח מת, שזהבי קיבל שמירה אישית, לא יכל להיכנס לה, וזהבי, יש לי המון ביקורת על המשחק שלו, נגד סקוטן. לא הפנדל. הפנדל זה יכול לקרות לכולם. ודבור ניסה, אבל הוא פשוט לא היה מספיק טוב. וציפיתי, כמו במשחק נגד סלובקיה, ראית את גולס עשה את זה בצורה מדהימה, נכנס לשטחים המתים ויוצר כל הזמן הזדמנות, כל הזמן אופציה מהקו השני של ההתקפה.
כמו מה שהוא עושה עם ריקן?
אני גם אגיד יותר מזה, ציפיתי שבדקה 60, שאנחנו רואים שהמשחק, שסקוטלנד לא באו מאופסים, לא יפסו כוונות לפני, והשיטת משחק שלהם הייתה לכדורים ארוכים לרחבה, ולקוות ששחקני הגנה של נבחרת ישראל כרגיל יפקששו, או לא יעלו טוב לנגיחה, ולגנוב את ה-1-0. גולסה במשחק הזה פחות הצליח לבוא לידי ביטוי, כי הייתה לו משימה הגנתית יותר, הרי הוא עזר לדסה על הקו, על קו שמאל של סקוטלנד. וציפיתי שאילן מקייס ייכנס, ואילן מקייס עם אוריינטציה תקיפית, והוא משחק בקצבים האירופאים, הוא מתאמן איתם כל יום. ואילן מקייס, גם ראית את זה במשחק נגד סלובקיה חודש שעבר, שיודע להיכנס לשטחים האמיתיים האלה, יודע לחתור להרחבה, והייתה לנו פה הזדמנות לנצל את השמירה האישית על מנור סלומון, שיכול להיות שבמשחקים כאלה זה טוב שיש לך כביכול קלף להקריב. ולא ניצלנו את זה. וזה... מאוד 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 יחזר אותי. ברמה ההתקפית.
הבנתי לך, ברמה ההתקפית.
כמו שלא היה כוח. עצוב שאנחנו מגלים את זה רק במשחק של הנבחרת, והוא לא משחק כל שבוע במכבי חיפה, ויונה שברה צריך לשחק בפועל חדרה. אבל ציפיתי שבמשחק הזה, טיפה להעיז. זה לא תלונה, זה מחשבה.
במשחק הזה, כאילו, כן, במחשבה, אני במקומו, דרך אגב, גם הייתי פותח יחסית זהיר, זה היה משחק שהרבה על הכף, המדינה לחוצה. אני אשתף להגיד ש... לא התאכזבתי יותר מדי, אבל זה תמיד צובט, שאתה מגיע לרגעים האלה, שהנבחרת מגיעה לשני משחקים היורו, ושוב זה לא עובד. אבל זה פשוט...
אני אגיד...
פשוט חושב שזו הרמה של הנבחרת. כתבתי על זה בפייסבוק... לצערי אני אומר,
אני אגיד יותר מזה גם, שהצלחנו להגיע לרמת ריכוז שהיא לא אופיינית לנבחרת, אנחנו תמיד בועטים בדלי ברגע האחרון, בשנים האחרונות אנחנו לא מגיעים לרגע הזה, אבל אנחנו תמיד בועטים בדלי, ותמיד יש איזו טעות. המשחק האחרון שהיה באמת על מה לשחק, מבחינת היוקרה, הלחץ, ומה הערך של ניצחון, היה בקמפיין של לואיס פרננדז נגד יוון, שקיבלנו שם גול מאיזה 40-35 מטר בבלומפילד ביום שישי. גול הזוי כזה, שמתאים רק לנבחרת, בדיוק.
עם סמרס.
קרגוניס כבש לפי דעתי.
זוכר את זה, כן.
והגענו לרגע הזה. הגענו לרגע הזה. היינו כל כך מאופסים. לא קיבלנו גול במצב נייח, שזה מטורף. זה הישג. לא קיבלנו גול. הצלחנו להתמודד איתם בפיזיות. היו המון רגעים במשחק שאנחנו הכתבנו את הקצב, הנעת כדור שלנו, נכון? וגם בדקות האחרונות,
ישראל הייתה
בדקות האחרונות ראית שרצינו לנצח את המשחק,
נכון. נכון.
אבל נבחרת ישראל.
לגמרי.
המשחק נגד צ'כיה. אני לא בא בטענות לאופיר מרציאנו. אני גם הייתי שוער עד גיל נוער, וזה יכול לקרות לכולם. באמת לכולם. אני מסתכל למה הגענו למצב הזה. יכול להיות שווילי רוטנשטיינר הנחה את השחקנים להניע כדור, גם במקרה של לחץ. אבל בוא נהיה שנייה כנים, עם יד על הלב. ב-25 דקות הראשונות שראינו את הלחץ הצ'כי, ידענו שזה ייגמר במשהו. הרי זה נבחרת ישראל, תמיד הבלם יפקשש את הכדור, ידענו שאולי יהיה פס לא טוב, והם יחטפו בשליש האחרון ויעשו מזה מתפרצת ושאר. אלף ואחד דברים, ופה אני מצפה משחקני נבחרת, איתן טיבי, שחקן ותיק, הנבחרת, שיחק במעמדים, שיחק בליגת אלופות. עזוב שנייה מה המאמן אמר, תסתכל שנייה על המשחק, תבין שאנחנו לא מצליחים להתמודד בכלל עם הלחץ מטורף של הצ'כים, ואנחנו עם הנעת כדור לא טובים. אני לא צריך להבין למה לא פשוט לבעוט את הכדור, לשחרר את הלחץ, להעביר את כובד המשחק לחצי של צ'כיה, טיפה להרגיע, לעבור את ה-20 הדקות הראשונות האלה, שאנחנו תמיד חוששים מהן במשחקים גדולים. והרגישתי שבכוח ניסו להניע כדור, בכוח להתגרות בצ'כים, והנה קיבלנו את זה מהמקום שבכלל לא חשבנו שנקבל את זה.
מצד שני, אנחנו אומרים מה אנחנו רוצים שהנבחרת תשחק התקפי.
זה לא סותר.
שתעז, אמרנו ממש על המשחק.
זה לא סותר, כי יש...
מה שתעשה
יש רגעים במשחק, יש מומנטומים. וציפייה שלי משחקן, זה להבין שנייה מה הלך הרוח במגרש, מה המומנטום, וגם ראו שהשחקנים של הנבחרת מבועלים, לא ידעו איך להתכונן ללחץ הזה, כאילו זה הפתיע אותם. אז אפשר 20 דקות לשחק לא בצורה יפה, לעבור את ה-20 דקות האלה, גם בסופו של דבר, אחרי שאתה לוחץ כל כך הרבה, ולוחץ גבוה ובאינטנסיביות כזאת, אתה לא יכול להמשיך כל כך הרבה. ברור. אנחנו צריכים לעבור את ה-20 דקות, וברגע שקיבלנו את הגול הראשון מטעות כזאת, שמורידה את כל האווירה, ואת כל הרוח, ואת כל המוטיבציה. אז זה העניין שזמן שנקבל את הגול השני. בערך מאזור דקה 65-70, רוטנשטיינר עשה משהו שאני לא בטוח שמאמן ישראלי יעשה. עבר שחק ב-4-2-4. כלומר, עם 4 שחקנים בקו הגנה, שני קשרים, ו4 שחקני התקפה, לאו דווקא 4 חלוצים, אלא שני קיצוניים, עם אוריינטציה מאוד 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 התקפית, והם היו בדימות חלוצים, דעדי הסבא ושון, אם אני לא טועה, ועם עוד שני חלוצים ברחבה. וכשהתחלנו לשחק התקפה,
Manchester United.
כשהתחלנו לשחק התקפה, ולחצנו, לא עשינו את הפעולה שלנו, אנחנו הכי גרועים בה, שזה להגן. אז הגענו להזדמנויות, ומנר סולומון, ליבי ליבי, ביום שהוא יפקיע את השאר בחורה בנבחרת, אני אהיה הבן אדם המאושר בעולם. כמה הוא רוצה וכמה הוא מנסה, וקורא ומשקוף וליד השאר ופוגע בשחקן, זה יגיע, זה יגיע. אני בטוח שזה יגיע בקרוב גם.
ממש. לא דואג.
וכשהתחלנו לשחק עם ה-4-2-4, זה חשבנו התקפה, נראינו טוב. ממש נראינו טוב. גם, אני לא זוכר איזה קשר, אני חושב שגם אבו פאני נכנס, או שהוא פתח, ואילאל מקייס נכנס, ובאמת, הנבחרת נראית טוב, היא נראית כמו קבוצה, שרוצה לשים גול, ולא חושבת איך לא לקבל גול. זה כביכול הנקודות שלי במשחק נגד צ'כיה. הרי כדורגל גדול לא היה שם, היה שם הרבה הזדמנויות והרבה החצות, אבל זה גם היה משחק שאני חושב שמבחינה מנטלית היינו גמורים.
בתא שבור.
ראו את זה על השחקנים. זה כאילו זה, כאילו עשית פדיחה באיזה הצגה, אתה צריך לעלות עכשיו ולהמשיך את ההצגה. ונגד סלובקיה, אני באמת נהניתי מהדקה הראשונה. סוף סוף לחצנו גבוה. אני אגיד לך שבסטטיסטיקות שהסתכלתי בהכנה לפרק, אנחנו תיקלנו תיקולים מוצלחים פי 2 מהסלובקים. לא זוכר מתי זה קרה.
איזה נתון.
עשינו 10 טאקלים מוצלחים מול 5. של הסלובקים. חטפנו כדורים, לחצנו את הסלובקים בחצי שלהם, והם לא ידעו מה לעשות. הם פשוט לא ידעו מה לעשות, הם העיפו כדורים לחוצים, הם איבדו כדורים. והצלחנו להגיע להזדמנויות. ולהבדיל המשחק נגד סקוטלנד, אני זוכר את גולסה, שאני מסתכל אחורה על המשחק, אני זוכר אותו בכלל ברחבה של הסלובקים. פחות זוכר אותו באמצע. בין אם המצב שהוא הוריד שם למנור, שהוא בעט לקורה, בין אם זה הגול השני של זהבי, שזה כניסה שלו, הוא עשה את מה שהיינו צריכים לקשר במערך של 5-3-2, הוא נכנס פנימה פשוט.
מה שאמרת שהיה חסר נגד סקוטלנד.
והוא בעצם, הוא יצר, זה גם הוא שיחק את הקשר, וגם מנור, כביכול שהוא שיחק אחד משלושת הקשרים, הוא עשה את הפעולות הטובות והוא נכנס לאמצע. וגם אבו פאני, מנותה הוא שיחק, לא, אני לא חושב שהוא שיחק, הוא לא שיחק אבו פאני, אני לא זוכר מי הקשר השלישי שנכנס, נטע לוי נכנס, והיה מעולה. אז הנבחרת נגד סלובקיה חיפשה לכבוש, פחות לקבל. מבחינת השערים, מרציאנו ליבי ליבי, הזדהות שוער אל שוער.
תשמע, זה בסיסי לשים יותר משניים בחומה.
אני אגיד לך יותר מזה. אני לא חושב שזה עניין של חומה, כי הרי אתה לא מתכונן לביתה במצב כזה. זה שמרק אמשיק יודע לראות מצבים נחים, גם ברגל ימין וגם ברגל שמאל, שאני לא זוכר כדורגלן כזה.
זה באמת הזוי. הוא ימני.
הוא ימני, אני זוכר אותו ימני.
הוא ימני. זה הזוי.
אבל הגול הזה, אולי דווקא קשור לחומה. זה הפתיע את מרציאנו, אבל אם אני יורד עכשיו למיקרו-מיקרו טקטיקה, הזינוק שלו היה זינוק גבוה, ולא זינוק לכדור נמוך. ובגלל זה ראית שבקו של הכדור והיד שלו, הוא מצליח להגיע לכדור, אבל הוא היה גבוה מדי.
אז נפל מתחת. כן.
הוא צריך להיות יותר מרוכז, הוא צריך לקרוא את הסיטואציה, אולי צריך לגנוב איזה רבע צד לכיוון צד שמאל.
שמאל.
אבל גם הזינוק שלו היה לו טוב. ועכשיו יקומו כל האנשים שיגידו, הוא לא מתאים, הוא לא ברמה, הוא לא זה, איזה אלטרנטיבה יש לנו בדיוק? איתמר ניצן שלא שיחק חודש וחצי משחק רשמי, אריאל אהו שבכלל לא שיחק מסוף עונה שעברה. אני מסתכל לג אחד אחורה לנבחרת הצעירה, אסף צור, שעושה, שאולי יש לו פוטנציאל, אבל כל משחק יש לו טעות התורנית. וגם מרציאנו בן 30. הוא צעיר לשוער, כאילו הוא באמצע הקריירה, לא צריך לקבור אותו.
כן. כן.
זה מבחינת מרציאנו. מבחינת הגול השני שהיה שם, שוב, הגול הזה, שהבלם יוצא, אין סגירה, אנחנו מקבלים את הגול הזה מהעומק.
פה זה טעות כן, של מערך.
חד משמעית. וכשעברנו לשחק את הקו 4, פתאום היינו בלתי ניתנים לעצירה. הגענו להרבה יותר הזדמנויות, אם תיקח את היחס הזדמנויות אל מול הזמן, במערך של 4-4-2 אל מול הזדמנויות מול, בהשוואה לזמן, במערך של ה-5-3-2.
5.
זה היה מטורף. הגענו כל 4 דקות לביתה, מסוכנת.
אז כמו שאתה אמרת מול סקוטלנד, בכלל לשנות את המערך של הנבחרת, ככה שהקישור גם יצטרף בצורה קצת יותר טובה, גם לנצל את היתרונות של סולומון, גם ההגנה יותר, שחקני ההגנה רגילים לזה יותר מאשר 5 בעלמים. איך אתה מסביר את זה שהיו נבחרות בשנים במונדיאלים האחרונים שהצליחו יפה עם 5 בעלמים? אנחנו מדברים, אני נגיד זוכר את הולנד ב-2014, שגם עלו עם בלמים, זה לא אומה שמשחקת ב... כן, לא אומה שמשחקת ב-5-3-2, זה לא איטליה. צ'ילה עשו את זה גם. איך נעים? אתה מסביר הצלחה של נבחרות כאלה?
אני מסביר הצלחה של נבחרות כאלה, פשוט נבחרות...
ווילס.
פשוט נבחרות יותר טובות. לא, באמת. ומבחינת המערך עצמו, בארץ לוקחים את זה למקום לא נכון ולא טוב. המערך של שלושה בלמים זה מערך התקפי. זה המהות שלו. המהות זה שחקני כנף שלא מפסיקים לרוץ. זה קשרים שמצטרפים כל הזמן. המהות של המערך הזה, בוא נגיד, נעשה השוואה. קבוצה, נגיד, לא, יחסית לא מוכרת שמשחקת במערך הזה באירופה, אטלנטה. משחקת 3-5-2, או 3-4-1-2, או 3-4-2-1. פחות רלוונטי, זה יותר העניין של השלוש. קבוצה שכובשת הכי הרבה שערים באירופה. וקח את זה לדוגמה בארץ, בני יהודה, בני סכנין. מה זה? זה בדיוק העניין. דרך אגב, גם מכבי תל אביב בארץ, היא שיחקה טיפה עם מיביץ' עם המערך הזה, וגם זה הייתה באוריינטציה התקפית.
גם סוזה שיחק במערך הזה, ומשחק
נכון, זה מערך שהוא התקפי. זה מערך שנותן לקשרים ולשחקני הכנף, כאילו, אתה מוריד להם דאגה מהראש של אני צריך לסגור. כי יש שלושה בלמים. אבל אמרת נבחרת צ'ילה, אמרת נבחרת צ'ילה שהגיעה במונדיאל הזה ב-2014, אם אני לא טועה, העיפה את ספרד בשלב הבתים. הגיעה לרבע גמר. ונבחרת הולנד, שהיא בחצי גמר שם הפסידה לארגנטינה. אחרי דוגרף פנדלים הירואי של טים קרול.
ורומרו.
נכון.
ארגנטינה.
ואלה נבחרות גם שהרמה הטכנית, הכושר הגופני, הפיזיות של הבלמים, היא יותר גבוהה. אז לכן, כשיש לך סל תכונות טובות, יותר גדול, אתה יכול להיות יותר גמיש עם העמדה שלך. אתה יודע יותר להתאים את עצמך. ולכן פה בארץ זה לא מתאים.
ולנבחרת זה פשוט לא... מעניין. מעניין, מעניין, מעניין. אתה חושב שרוטנשטיינר צריך להישאר כמאמן או מנהל מקצועי, או בכלל לא להישאר?
מורכבת. אני חושב שווילי רוטנשטיינר איש מקצוע טוב. אין לי ספק. הנבחרת בתקופה של הרצוג את רוטנשטיינר הציגה כדורגל, עזוב את ההגנה, הציגה אבל כדורגל, החזיר לנו את הציפייה למשחק של הנבחרת, מה שלא היה שנים. הקמפיין האחרון שאני זוכר, שבאמת עקבתי אחריו, היה הקמפיין של גוטמן. עם 3-0, עם, לא, עם ה-3-0 על בוסניה, שדגדגנו שם את, את הכמעט הזה. לגבי המאמן, אני חושב שקברניטי ההתאחדות הכדורגל צריכים לקבל החלטה מאוד קשה. הרי יוסי אבוקסיס, בתקשורת אנחנו שומעים שהוא מועמד, וברקו, ומרגיש שכאילו התאחדות לכדורגל עכשיו ניצבת בסוג של צומת, שהיא צריכה להחליט החלטה מאוד 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 מאוד, מאוד חשובה.
אני אוסיף ואומר שאני גם נהנת עם הנבחרת בהרצוג את רוטנשטיינר, וסוף סוף יש קצת תעזה התקפית, משלבים צעירים. שיחקה חיובי לרגעים מסוימים. שיחקה חכם. היו לא מעט מצבים נייחים שהרצוג השתמש בזהבי להפקיע שערים יחסית קלים. אני פשוט חושב, ואני לא חושב שאת צריך לפטר את הרצוג גם. כי הרי בין כה וכה לא נגיע, הסיכויים להגיע לטורניר גדול מאוד נמוכים. בטח למונדיאל, שזה 13 מעפילות מאירופה, ואנחנו במקום 39, וגם ליורו. סיכויים קלושים. אז לפחות שהנבחרת צריך כדורגל, חוסר התרבות ספורט הזאת גורמת לפיתורים זריזיים ולחוסר בשיטה לטווח ארוך. ואני חושב שזה לא יהיה נכון לעשות את זה גם עם רוטנשטיינר, כלומר להשאיר אותו במערכת, אם כמנהל מקצועי אז להביא מאמן יחסית התקפי, כי גם ככה להביא את הבוקסיס להתיר העון מאוד גרוע. גם ככה ישראל למונדיאל הקרוב, אין, יש לה סיכויים מפסיעים לעלות. אנחנו לא רוצים לדכא את הנבחרת. אנחנו נבחרת, היא חזקה בעיקר בקישור וההתקפה. אנחנו רוצים לפחות ליהנות מהחומר הקיים של השחקנים. ובגלל שזה לא תלוי במאמן, עלייה לטורניר גדול. תן למאמן. אני חשבתי עד לא מזמן שברקו זה זלזול באינטליגנציה של הקהל הישראלי לשים אותו למאמן. אבל עכשיו אני אפילו בעד או להשאיר את רוזנשטיין כמאמן, או פשוט להביא מאמן עם אג'נדה התקפית, שלפחות תהיה כיף מהנבחרת, שנהנה. ותהיה איזושהי שיטה עם רוטנשטיינר בארגון. זה בגדול מה שאני חושב. הנבחרת.
בואו נחזור אחורה ונבין שלמשחק נגד סקוטלנד, כן. הגענו שהרצוג היה על הקווים. הגענו בזכות, כאילו כשהוא אימן, השגנו את התוצאות שהביאו אותנו למשחק נגד סקוטלנד. ולפי דעתי, היה מקום להשאיר אותו למשחק הזה. הרי הוא הביא את הנבחרת לסיטואציה הזו. נכון, ודרך אגב, הקמפיין שהוא עשה במוקדמות היורו, אפשר לחלק אותו לשניים. הסיבוב הראשון היה מדהים. ה-4-2 על אוסטריה, המשחק פה בארץ, אני חושב נגד סלובניה, היה כיף לראות את הנבחרת. גם היינו עם מספיק נקודות בשביל להגיע לסיבוב שני של המוקדמות, ובאמת להיות בתוך המשחק. מה שקרה בסיבוב השני שם של המוקדמות, אין לי הסבר. אני חושב ממש. שנשברנו ברגע שבירם קיאל ניסה להשחיל שם ב-2-2 נגד סלובניה. ולגבי המאמן נבחרת,
ממש.
רוטנשטיינר,
ממש.
באמת הביא את הנבחרת בצורה יחסית טובה למשחקים שהוא אימן. והיה וואלה לא רע לראות את הנבחרת. היה אפילו מענה. לגבי יוסי אבוקסיס, אני ממש. בתור עוד מכבי נתניה, אני מצולק ממנו בצורות קשות, סיוטים בלילות. הגמר גביע ב-2019, שכבר היינו דקה, 7 דקות מלהניף גביע, דקה 83, דור ז'אן.
80, כן, כמובן.
ועונה שעברה, כן. בשמינית גמר, דקה 82, היינו ב-1-0 והצלחנו להפסיד את המשחק הזה, ב-90 דקות. וכל משחק נגדו, הייתה בדיחה בפורומים של מכבי נתניה, שכאילו סלובו וברדה מגיעים נגד אבוקסיס, וכאילו שכחו כל מה שאימנו. כל האימונים, הכל הולך לפח. נגד אבוקסיס, כשאתה מגיע לתחילת העונה ועושה ציפיות, אז אוטומטית פה אנחנו מפסידים 6 נקודות בעונה. לא משנה. גם אם אבוקסיס יאמן תחילת העונה בבני יהודה, וגם הוא יסיים אותה בפלדשת. 6 נקודות מול אבוקסיס לא ניקח. וגם ראית על אבוקסיס, עכשיו במוקדמות ליגה אירופית, הוא מביא את הקבוצה שלו, למאני טיים, לשים מוטיבציה, שחקנים משחקים בשבילו, אתה רואה את זה על ז'וסואה. אבל אני לא חושב שזה מתאים לנבחרת, כי הקבוצות של אבוקסיס הן בעיקר הגנתיות, הן באות להקוץ המתפרצת, וראינו, אנחנו לא טובים בלהגן. אנחנו ממש לא טובים בלהגן.
לא. אין מה להגיד, במשחקי נוקאוט, בכלל בטורנירי נוקאוט,
נכון.
הוא ישראלי מספר אחת. אבל שזה תלוי במשחק אחרי משחק, ולא בליגה, גם עם בני יהודה, גם עכשיו עם בר שבע, הוא יודע לעשות את זה, אבל זה באמת טקטית לא נכון לנבחרת, ובהלך הרוח, זה פשוט לא ממשיך את הקו שהתחיל עם הרצוג ורוטנשטיין. תודה רבה למי שהזין עד עכשיו, אני תהילון. במידה ואהבתם, אשמח שתדרגו את הפודקאסט בפלטפורמה שלכם, ב5 כוכבים מתוך 5. נתראה בפרק הבא.